שלום לכולם, אנחנו באורות התשובה בפרק זין, פסקה וו. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. אני אקרא את כל הפסקה ואסביר. ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. מוכח הדבר שאחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה, וקל וחומר כשכבר בא הרהור לידי הסכמה של תשובה, כשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, מכל שכן כשהתכונה של אהבה אלוהית פועמת בנפשו, וירצה את עצמו וינחם את נפשו הנעלה, זה העייפה, והיא חזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, כי דבר השם הוא כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנה מכל מקום על התייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה, כי הרי האבונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים. אם כן יש לדון שהחלקים הנשארים סליחה שלא תיקן עדיין, יהיו בטלים ברוב מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מאבונותיו לידי תשובתו. ומכל מקום, אל יניח ידו מלהיזהר הרבה, שלא להיכשל בשום חטא שבין אדם לחברו, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד, ינצל כתבי מיד וכציפור מיד יקוש, אבל על יפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה ידו מלתקנם, כי אם יחזיק במעוז התורה עבודת השם בכל לב בשמחה, בירה ובאהבה. אז הפסקה הזאת היא פסקה מנחמת. יש בה משהו שהוא עוטף את האדם ברחמים פשוטים, מעודד אותו. יש לי רבי נחמן מברסלב הרבה פסקאות דומות לפסקה הזו, במובן הזה של לנחם את האדם, לעודד אותו במקום שלו, שימשיך הלאה, יאמין בעצמו. יש ספר שלם, משיבת נפש, שעוסק הרבה בתחום הזה. זהו, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. מה זה אמונת התשובה? זה מושג מאוד חשוב. הכוונה שיאמין שהתשובה היא באמת רצינית. היא באמת פועלת. היא מתחילה בקטן, אבל כל מסע הכי ארוך וגדול הוא מתחיל בצעד אחד. ויאמין בזה שהחטאים שלו באמת נמחלים, שהוא על אף כל מה שהוא עבר, הוא מתחיל אחרי התשובה עם התשובה דף חלק, ואפילו למעלה מזה הזדונות נפחים לו לזכויות בתשובה מאהבה, לשגגות בתשובה מהיראה. כל מקום להאמין בזה, להאמין שהתשובה עניין רציני. למה אני אומר להאמין בזה? כי יש אנשים שהם בתסביך רדיפה עצמית אודות העבר שלהם. לא מאמינים בתשובה. אבל אתה חזרת בתשובה, אתה כבר לא שם. אבל הוא מונה לעצמו את כל החטאים ורודף את עצמו, חטאתי לנגדי תמיד. מה שדוד המלך אמר שחטאתי לנגדי תמיד, בספר תהילים, זה לא במובן של רדיפה עצמית, אלא במובן שאני זהיר מעתה והלאה. אני זוכר עד כמה היצר הרע הוא מתוחכם ויצירתי וערמומי, אבל לא במובן של כל יום אני שובר את עצמי. הרבה אנשים הם במקום שהוא לא שמח בגלל שהם שוברים את עצמם. דווקא משאיפת קודש של בני אדם הם הולכים עם איזה מין כבדות כזו, כי איפה הייתי? מה עשיתי? איפה אתה היום? זה מה שמשנה לקדוש ברוך הוא. מה שהיית, אם עשית על זה תשובה, אמרת, חטאתי, אביתי, פשעתי. מעומק הלב, אז נמחק, זה כמו קבצים שנמחקו. יש במחשב, לפעמים נמחק קובץ, נכון? אחרי זה אתה מחפש אותו, אתה יכול למצוא אותו? מחקת. נכון? מחוק. מה, אבל אפילו הדבר הזה מחוק אמרנו. כן, אנשים רודפים את עצמם, יש להם, הם לא מאמינים בתשובה. הם לא מאמינים בהשפעה שלה על הנפש ועל העולם ועל היחסים שבינו ובין הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב, אמש הוא היה שמשוקץ ומתועב וסנוי, והיום הוא אומר כמה גדול מעלתו של בעל תשובה. היום הוא אהוב ורצוי וקרוב אל השם כאילו לא חטא מעולם. ככה הוא כותב ביוחות תשובה. אז צריך להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהרעור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אז אדם עושה קל וחומר. אם בהרעור תשובה לבד מתקנים את עצמו ואת כל העולם, קל וחומר שזו תשובה ממשית, שזו תשובה מעשית, עם עומק הלב, תשובה מאהבה. איך אנחנו לומדים שבהרעור תשובה, שהרעור תשובה בכלל יש לו איזושהי משמעות? הרי הרעורים זה דברים שבלב אינם דברים, אנחנו אומרים ברמה ההלכתית, נכון? דברים שבלב אינם דברים, אז מה? אז הוא התכוון, אז מה? שאלה מה הוא עשה, או שהוא לא עשה. זה מה שמעניין אותנו ברמה ההלכתית. כן, אבל בעולם של התשובה זה לא ככה. וגם אפילו ברמה ההלכתית. רואים שגם ברמה ההלכתית יש לפעמים דברים שאפילו בספק הם בלב ומאוד משמעותיים. למשל, הגמרא בקידושין ממתת אומרת, הרי את מקודשת לי, אמר לאישה, על מנת שאני צדיק גמור, והוא רשע, מדובר על אדם רשע, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, הגמרא אומרת מקודשת, שמה ירר בתשובה. זאת אומרת, אז רואים שאפילו ירר בתשובה, איך הגמרא מתייחסת אליו? תור צדיק גמור, נכון? אבל הוא רק ירר, הוא לא שינה שום דבר בחיים, זה לא משנה. הערעור תשובה זה השורש לכל השינויים המעשיים אחר כך. וערעור תשובה, אפילו רק ירר בתשובה, עוד לא קרם בכלל אור וגידים, עוד לא קיבל שום כלי מעשי, עוד לא הזיז את האצבעות שלו לשום כיוון, את הרגליים שלו לשום כיוון, לא שינה כלום, זה לא משנה. עוד פעם? אחוריי. כן. לאליהו? רגע, עוד פעם, אבל עוד פעם, תזכיר לנו, מה הסיפור? לגבי אחאב. כן. אז גם כן, רואים ש... טוב, זה כבר מעשי, אבל... טוב, זה גם דוגמה מעשית מה שאתה הבאת, אבל נכון. אז עוד פעם, צריך להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהרעור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אדם שמתקן את עצמו, זה בעצמו תיקון לכל העולם. בגלל שהאדם הוא מקושר עם כל ההוויה, והוא איבר אחד שלה, ובתיקון של עצמו, הרב כותב בערך תיקון, במידות הראיה, כל תיקון שלו הוא משפיע על כל היש. כמו איבר אחד שעושה את תפקידו כראוי בגוף האדם, זה משפיע על כל האיברים. אז כבר יראו תשובה, יש לו השפעה עצומה, גם מצד עצמו וגם מצד שהוא התחלה של תהליך. אפילו שהתהליך עוד לא יצא אל הפועל, אבל שזה לא יהיה דבר קל בעיניך. ראינו במסכת תענית, שמעשה שכל חכמי ישראל שישבו בלשכת הגזית, עזבו את מקומם, בגלל שראו באשקלון שידפון כמלוא פי חבית. נכון? אתה זוכר? היית איתי, לא? אז מה זה כמלוא פי חבית? כמלוא פי תנור. שידפון זה סוג של מחלה בחיטה, שהיא מפלת את ה... את ה... את ה... שידפון?
כן, הוא פחות קטן, אוכל את הגרעינים, את החיטה, ולמעלה למטה,
כן, שחרורית. טוב, וזה גם מפיל את הגרגירים? הכל, זה פוגע בחיטה. אז הם ראו כמלוא פי תנור, זה הגודל של התנור, כן? זה לא זה משהו ענקי, זה תנור של אישה בבית, כן? אז ראו כמלוא פי תנור שידפון, כלומר איזה חלקה קטנה של בשדה באשקלון. עזבו את לשכת הגזית בירושלים והלכו וגזרו מה זה שמה מדובר? צעקה. כל ישראל, שזה טענית, אני כבר לא זוכר אם זה טענית או רק צעקה. צעקה, הכוונה שמה, הגמרא אומרת ש... שאומרים עננו בתפילה וכולי. מוסיפים, ללא, מוסיפים, בקיצור, מוסיפים לתפילה תעננו כמו שיש בסליחות, שמה ראינו במפרשים. עננו, השם עננו, עננו וכולי, הלכו בכל ישראל ו...
כי זה מתפשט.
זהו, כי זה מתפשט. כי זה עלול להתפשט. כי זה... יש דברים שזה... כן, חרב באספמיה, אז צועקים עליה בארץ, כי זה דבר מהלך, נכון? ויש שם עוד דוגמאות. לגבי דבר או חיירה, כל מיני... לא משנה, בוא נדבר על השידפון הזה, כי אם לא פיתנו. אז רואים פה שהרע, ברגע שהוא מתחיל, אתה כבר מתייחס אליו מאוד ברצינות, כי הוא עלול להתפשט. הרי אם זה מחלה, אז זה כבר יכול להיות עכשיו לפגוע בכל התבועה ולהביא רעב, נכון? זה דבר מאוד רציני. אם זה ככה ברע, אז גם כן אתה מתייחס באותה רצינות אל ההתחלה של הטוב. בהרעור תשובה, בהרעור תשובה אפילו, אתה אומר, טוב, בסדר, אתה יכול להתייחס לזה הרי בזלזול, בסדר, אז הוא, אז עלתה לו איזה מחשבה, תכלס, לא עשה שום דבר עם עצמו, לא הזיז כלום, ראינו איזה שינוי בחיים שלו, זה לא נכון, זה לא נכון, אפילו הרעור תשובה, הוא יכול לשנות את כל החיים של האדם, אתה מתייחס אליו בכובד ראש, בתור דבר ממשי, הוא בספק צדיק גמור, אז הוא חייב לגרש אותה, אם, כן, או שהיא מקודשת לו. אז וכו'. הוא מוכרח הדבר שאחר כל עירור תשובה, יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו, ממה שהיה בתחילה. אז מה זה הוא מוכרח הדבר? למה מוכרח הדבר? כי אם... אם מעמיקים באמונת התשובה, הוא מאמין שהתשובה היא, היא, היא דבר ממשי, רציני, אז אפילו ערעור תשובה, עכשיו זה לא חייב להיות, שמדובר על אדם שהוא לגמרי בחוץ. כל אדם יש לו הרי דברים, תחומים שהוא צריך לתקן בהם, מידות שהוא מתמודד איתם, מערכות שהן לא שלמות, שהוא היה רוצה לראות את עצמו כבר במקום אחר. הוא צריך להאמין שאפילו בערעור תשובה כבר יש תנועה אל הטוב. וכל ערעור תשובה כבר יהיה שמח, הוא מרוצה יותר בנפשו, כי הוא העמיק באמונת התשובה. הוא מאמין שהתשובה היא דבר פועל, ואפילו זה שבא לו ערעור תשובה בתחום הזה, כי עד עכשיו גם זה לא היה. אולי הוא עשה איזה מעשה, והיה לו איזה מין מערכת של רמייה עצמית כזאת, וכל הזמן נראה לעצמו שזה דווקא זה בסדר, והוא היה מוכרח להגיד את זה, וטוב שהוא אמר את זה, וזה לתועלת, וברגע של כנות עם עצמו, הוא אומר, יכול להיות שלא עשיתי נכון. אז כבר הערעור תשובה הזה, הוא כבר צריך לשמוח ממנו, כי זה ההתחלה של התיקון. מפה עכשיו, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, זה המשך של הדבר הזה, וזה עצמו הערעור, זה כבר דבר חשוב, אז תשמח ותהיה מרוצה, כן, ממה שהיה בתחילה, וקל וחומר שכבר בא ערעור לידי הסכמה של תשובה. ערעור זה ההתחלה, כלומר ערעור בא לפעמים מדחיפה של הנשמה. נשמה היא מייסרת את האדם, הטוב האלוהי שבו, הוא בא ואומר, איפה אתה? אייקה. אייקה שנאמר, אדם הראשון, כשנהייתי ילד, חשבתי ש... שהקדוש ברוך הוא, האדם הראשון התחבא מאחורי איזשהו שיח, נכון? והקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, כמו במחבואים, נכון? אבל זה לא הציור, אלא באמת, אייקה, הכוונה, איפה אתה? הלכת לאיבוד. וכשאדם יש לו ערעור תשובה, זה בעצם הנשמה שלו, האלוהי שבקרבו, אומר לו, איפה אתה? איבדת את עצמך, תשים לב. אדם צריך להיות מבסוט. אם הנשמה שלו ככה מדברת, מבסוט. זה כבר התחלה. וקל וחומר, אם כבר הוא הגיע לידי הסכמה. מה זה הסכמה? להקשיב לנשמה. אולי באמת לא הייתי בסדר. אולי באמת... הוא לא עשה שום דבר. הוא רק בינו לבין עצמו נתן למלאך השם הזה שדופק על חדרי נפשו, הוא פתח לו פתח, נתן לו להיכנס, נתן לעירור הזה מקום, ממשות, תייחס אליו ברצינות. אז אומר, קל וחומר שכבר בא עירור לידי הסכמה של תשובה, למרות שבפועל הוא עוד לא עשה שום דבר. וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, מכל שכן, כשהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו. כלומר, מה זה, כשבא ערעור לידי הסכמה של תשובה, הוא כשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, אז זה, הערעור הזה, הוא בא לידי הסכמה, שהוא יעשה איזשהו צעד, הוא ילמד יותר, לא משנה, הוא יתאמץ יותר לקום בבוקר לתפילה, הוא לא משנה, הוא עוד לא עשה שום דבר, הוא עוד לא הלך אפילו לישון, הוא עוד לא כיוון שעון, אבל זה קל וחומר שהוא צריך להרגיש שמח ומרוצה בנפשו, כשבא לידי הסכמה הערעור הזה של תשובה, כשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, זה מביא אותו להיות יותר ירא השם, יותר מכוון אל ההדרכה האלוהית, אל התורה, ומכל שכן שהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו. כלומר, שהעירור של התשובה, הוא הגיע לידי הסכמה, והוא פתאום מרגיש האהבה האלוהית. הוא מרגיש עצם העירור הזה וההסכמה, לתת מין הסכמה, זה מעין החלטה. החלטה לעשות צעד מעשי, למרות שהוא עוד לא עשה, אז זה כבר מביא אותו לידי האהבה האלוהית, הוא פתאום מרגיש איזשהו מסך שנפל ממנו, איזשהו עזר אלוהי בקרבו לעשות שינוי, וירצה את עצמו, וינחם את נפשו הנעלה, זה היפה, למה היא היפה? היא היפה מהמקום הלא טוב שהיא הייתה, מהחטא, מהסיבוב שהיא עשתה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, כי דבר השם הוא, כאיש אשר אמו תנחמנו, כי אנוכי מנחמכם. כלומר, אדם צריך לנחם את עצמו, אמרתי לכם, לא לרדוף את עצמו. להגיד לעצמו, יישר כוח, לא משנה מה היה, העיקר, תאמין שאם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן, אתה יכול לתקן. ינחם את עצמו שלפחות מכאן והלאה, הוא מתיישר, ושהוא יעשה צעדים מעשיים, מכל מה שצריך וכל מה שכרוך בזה. ואם ימצא בנפשו חטאים שבין אדם לחברו וכוחו חלש מלתקנם, בכל מקום על התייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה, כי הרי העוונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים. אז עוד פעם, תראו, יש חטאים שבין אדם למקום שכוחו חלש מלתקנם. למה חלש? או שהוא לא מסוגל ברמה נפשית, או שפשוט הבן אדם הזה הוא בקצה השני של העולם, לך תמצא אותו עכשיו. ועברו 37 שנה מאז. אתם מבינים? יכול להיות לזה ברמה הטכנית ולפעמים ברמה הנפשית. אז הוא אומר, ואם ימצא בעצמו חטאים שבן אדם לחברו וכוחו חלש מלתקנם, כל מקום על התייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי העוונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים. אם כן יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעוונותיו על ידי תשובתו. תראו, זה נקודה מאוד חשובה. לפעמים אדם, יש דברים שהוא לא מצליח לסגור במציאות של בן אדם לחברו. לא מצליח. לפעמים זה בלתי אפשרי גם, בסדר? לפעמים לפתוח את זה, זה יהיה לפתוח מחדש פצע כבר שהוא הגליד, אז עוד פעם להכאיב. יש לזה הרבה סיבות, כן? הבן אדם לא נמצא, הבן אדם נפטר. בן אדם בקצה השני של העולם. או ששכחתי מזה בכלל, או לא יודע. יש כל מיני סיבות. טכניות ולפעמים גם נפשיות, שאדם לא מסוגל. לא מסוגל לחזור לזירת האירוע. יש פה חשבון מורכב מאוד. אבל גם כן ינחם את עצמו. זה יגיד טוב, אבל כתוב הרי שחטאים שבן אדם לחברו, לא נמחה לו עד שירצה את חברו. נכון? אין יום הכיפורים מחפר. עד שירצה את חברו. חטאים שבן אדם למקום. אז אם זה מצוות עשה, אז מיד עם התשובה נמחה לו. אם זה מצוות לא תעשה, אז תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר, נכון? אבל חטאים שבן אדם לחברו, אז יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. כלומר, הוא גם צריך לפייס את חברו. הוא אומר, אבל אני לא מסוגל, אז אני לא... אז הוא יכול להתחיל עוד פעם לרדוף את עצמו ולהרגיש דימוי עצמי נמוך וחוסר נוחות עם החיים, עם עצמו, עם זה שהוא לא שווה ושהתשובה שלו לא שווה. אז הרב אומר, לא, לא, לא ככה. צריך לנחם את עצמו, כיוון שלפחות בינו לבין המקום ברוך הוא יכול לעשות תשובה. זה תלוי בו, נכון? או לפחות זה יותר קל. בדברים מסוימים, כן? כי אדם הוא מתוודה, הוא פורש מהחטא, אבל לבוא לבן אדם ולבקש ממנו סליחה, לפעס אותו, זה לפעמים אירוע שהוא לא כך פשוט. אז ינחם את עצמו, עכשיו הוא לא אומר לא להתאמץ בדבר הזה, ודאי להתאמץ, מאוד, כל מה שהוא יכול, אבל הוא מדבר על הדברים, על הפינות האחרונות, שמסיבה טכנית או קושי שהוא בלתי סביר, לא מסוגל לעשות את זה. אבל ינחם את עצמו שלפחות זה בטל ברוב. כלומר, החטאים שבן אדם למקום הוא עשה עליהם תשובה, החטאים שבן אדם לחברו, הפינות האחרונות, בטל ברוב. יש מושג כזה בהלכה, בטל ברוב. אפלה טיפה של חלב למרק בשרי, לסיר, אז בסדר. אז מה... בטל ברוב. גם פה. בסדר? כן, יש לזה כללים. לפעמים בטל ברוב, לפעמים בטל ב-50, לפעמים לא בטל לעולם, כן? אני ממשיך. עכשיו, פה זה בטל ברוב. ברוב זה אפילו, כלומר, כשיש רוב של דברים שהם בסדר, אז זה נקרא בטל ברוב. זה שיעור קטן. כן? בטל ברוב. זה פשוט לא הרוב. אז זה נמחל. אז הוא אומר ככה, ואם כן יש לדון שהחלקים הנשרים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעוונותיו, לידי תשובתו, מכל מקום, אתם רואים שהאדם, הרב הוא בעצם בא לנחם את האדם, שיאמין, יאמין בתשובה, אמונת התשובה, שהתשובה שלו היא אמיתית, למרות שהוא לא סגר עד הסוף הכל בין אדם לחברו, שהתשובה שלו היא פועלת, אפילו ערעור הוא פועל, קל וחומר אם הוא הסכים או קיבל על עצמו אבל עוד לא עשה שום דבר. בן בנו של קל וחומר אם הוא כבר עשה משהו. מכל מקום על יניח ידו מלהיזהר הרבה שלא להיכשל בשום חטא שבין אדם לחברו. ולתקן כל מה שהוא יוכל מעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. נצל קצבי מיד וכציפור מיד יקוש. כלומר מה שהרב פה אמר זה ממש בדיעבד ולית ברירה אבל... לכתחילה תיזהר מכאן ולאבא, ותתאמץ גם כל מה שאתה כן יכול, באומץ רוח מאוד, לתקן. אבל אל יפול ליבו עליו על חלקים שלא סיפקה ידו מלתקנם, כי אם יחזיק במעוז התורה, עבודת השם בכל לב בשמחה, ביראה ובאהבה. שמחה, יראה ואהבה, בספר הכוזרי, מאמר ב', פסקה ג', הוא אומר, זה שלושת היסודות של עבודת השם. יען אשר לא עבדת את השם אליך בשמחה וטוב לבב. עבודת השם צריכה להיות בשמחה, כי השמחה היא מבטאת הזדהות, היא מבטאת את הדבקות, את האהבה, את ה... את ה... זה לא מכביד עליי, אני אדם שמח מזה, זה המרכז של החיים, זה הסיבה שלמענה הנשמה באה לעולם עבודת השם. יכול להיות, כן, בהירה, באהבה ובשמחה. אתה אומר בהירה בשמחה, ו... היא חשובה. היום בדיוק ראינו במערל, בנתיב אהבת השם, שהוא אומר שמי שיש בו אהבה, אז גם יראה יש בו. לא תמיד יש מי שיש בו יראה, יש בו אהבה, אבל מי שיש בו אהבה, הרי דרך האוהב, זה שהוא לא רוצה לפגום בקשר, אז הוא שומר על הסדרים. אז מי שיש בו אהבה, אז גם יראה יש בו, זה כבר יראה שהיא יראת הרוממות, לא יראת העונש, או יראת חטא. וכולי. אבל זה גם, עוד פעם, מדרגות, מדרגות, זה שלושה שורשים לעבודת השם, שכל הזמן צריך להוסיף בהם, לשכלל אותם וכולי. טוב, בואו, יש פה עוד פסקה קצרה, בואו נראה אותה גם. זין כוכבית. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. עד שהורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש, שמחה, עצומה, מהידיעה של הזכות הגדולה שהיא מהירה בהם על ידי קדושת התשובה, שיעור השם הפועל בתיקון העולם, יסוד הבריאה. אז עוד פעם, להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. מה זאת אומרת? איך אנחנו מעמיקים הרבה? למשל, ללמוד אורות התשובה. זה העמקה גדולה, נכון? עד שהורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. כלומר, אם הוא יזכר בחטא, במקום שהוא ייפול לעיצבון, הוא יהיה בשמחה. למה? למה שזה יהיה בשמחה? למה שאני יהיה בשמחה? מה זה? לזכויות. יש משל כזה של הרב אשלג, שהוא אומר, שפעם סיפרתי פה את המשל הזה, אבל אני אספר עוד פעם, לא יודע אם אתם הייתם. מכל מקום, הוא מספר ככה, על אדון גוי, שהיו לו הרבה עבדים. היה עשיר מופלג, והיה לו גם עבד אחד יהודי, והוא אהב אותו מאוד, האדון הזה. ויום אחד הוא היה צריך לנסוע למדינת הים וכו'. אז הוא מינה את אחד העבדים שלו שהיא אחראי על כולם, ואחד העובדים הרציניים. הוא היה גוי, כן, זה שהוא מינה אותו, והוא שנה את העבד היהודי, הוא שנה אותו. ואיך שהוא נסע, הוא תפס אותו סתם על איזה עלילת סתם, והילקה אותו... 5 מלכות, והיה לו צער עצום הדבר הזה שהוא קיבל מכות, מלכות. וכשהגיע חזר האדון ממדינת הים, אז הוא סיפר לו בכאב לב את כל הסיפור הזה שהוא סתם נפל עליו, על משהו שלא היה ולא נברא. והאדון, שהוא אהב מאוד את העבד היהודי, הוא כל כך כעס, הוא הביא את זה שהכה אותו, את העובד החשוב הזה, ואמר לו, אני מצווה עליך שעל כל מלכייה ומלכייה שנתת לו, תיתן לו עכשיו 1,000 זהובים, 1,000 מטבעות זהב. אז העבד היהודי, הוא בא הביתה, בא לאשתו, בוכה, והיא אומרת לו, מה אתה בוכה? קיבלת עכשיו 5,000 מטבעות זהב, מה אתה בוכה? אז הוא אמר לה, אני בוכה שלפחות היה מכה אותי 10 או 20 פעמים. אז עכשיו שהוא יכה אותי רק 5 פעמים, אני בוכה. אז זה היה המשל פה. אז הוא אומר פה ככה הרב, שזיכרון כל חטא, כל זה כמובן בדיעבד, כן? לא לכתחילה. כמובן בדיעבד. אדם שלא יפיל את עצמו, זה לא כך ברור, כי שבתאי צבי, שם רשעים ירקב, זה לא היה לו ברור, ויפיל את עצמו לכל העבירות שבעולם בשביל לחזור עליהם בתשובה, לכל מיני שיגונות שבתאות, זה נקרא שבתאות. כלומר, הוא קיבל את שם הרשעות הזאת, זה על שמו, הרשעות הזאת שהיא באה בעצם מהבנה לא נכונה של כתבי אריזל. ריזל אמר, בדיעבד, כשאדם חוזר בתשובה, הוא מושך איתו אור מאוד מאוד גדול. אז הוא אמר, טוב, אז אני אפיל את עצמי לתשובה, אלה עבירות, ויחזור להם בתשובה, אני אמשוך אור גדול, יהיה לי הבנה בסתרי תורה. כלומר, הוא הפך את מה שאריזל אמר בדיעבד ללכתחילה. זה נקרא שבתאות. בסדר? זה קלקול מאוד, מאוד מאוד גדול, עד השיגעון הכי עמוק. עבר את כל העבירות בתורה הרשע הזה. אז להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך שזיכרון כל חטא יורד בו רגש שמחה עצומה. כלומר, הוא יזכר בחטא, יהיה לו שמחה. למה? למה שיהיה בשמחה? פני הידיעה שכל הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שיור השם הפועל בתיקון העולם, יסוד הבריאה. כלומר, הוא יהיה בשמחה בגלל שהוא ידע פני הידיעה של הזכות הגדולה שהיא מאירה בהם על ידי קדושת התשובה. מה זה הזכות הגדולה? הייתה לו את הזכות לשוב מהחטא הזה. היה לו דרך ארוכה, וקטור גדול של אור, מהמקום הנמוך הזה שהוא היה, הוא שחב איתו הערה מאוד מאוד גדולה, היה לו זכות להיות בעל תשובה על הדבר הזה, שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם מיסוד הבריאה. היה לו זכות להיות שייך לאור השם, לפעולה האלוהית, וזדונות נהפכים לו לזכויות, כל מה שהיה אצלו מינוס בבנק נהפך לפלוס, אז ישמח כמו הסיפור הזה של הרבה שלהם. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שורות טובות.